אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
בוקר טוב שלמה פרל.
בוקר טוב יואב קרקובסקי.
אנחנו ממש ברי מזל הבוקר.
כן, אפשר לומר.
תפסנו כמה דקות זמן שלך, אתה מאוד מאוד עסוק בימים האלה.
אני מאוד עסוק, כן, כן.
מה אתה עושה?
הסיפור שלי הוא מהשואה, הוא כזה מיוחד, אז כולם רוצים לשמוע אותו.
אז אתה מדבר הרבה בפני בני נוער?
הרוב בני נוער, כן. בית ספר תיכון לרוב, כן.
הסיפור שלך כל כך מיוחד, שאתה חשפת אותו בספר בתחילת שנות ה-90, ובסמוך ליציאת הספר הזה שקראת לו בהתחלה קוראים לי שלמה פרל, יצא סרט הוליוודי ממש שלקח את הספר, את הסיפור שלך, והפך אותו לסרט מצליח. כן. היום הוא באמת מוקרן חזור והקרן הרבה מאוד פעמים.
הרבה מאוד, קיבל גם היה מועמד לאוסקר וקיבל את גלובוס הזהב.
אז מי אתה שלמה פרל?
אני ישראלי, יליד גרמניה. אספר קצת על הילדות.
בוודאי.
אז כשהייתי בן 8, היטלר הגיע לשלטון. כשהייתי בן 10, העיף אותי מהבית ספר בגלל חוקי הגזע.
חוקי נירנברג.
חוקי נירנברג. מיד אחרי זה משפחתי עזבה את גרמניה. עברנו לפולין, לעיר לודז', זו עיר שהרבה גודלה. אבל גם פה בקושי הספקתי ללמוד את השפה הפולנית, שהיא עיר קשה ביותר. בקושי ראיתי את פולין כארצי החדשה. ביום אחד כל החדש הזה שוב התמוטט. כשבחד בספטמבר 1939 גרמניה פלשה לפולין.
עוד לפני זה, המשפחה עוברת מגרמניה לפולין כי היא חושבת שבפולין יהיה טוב יותר?
הייתה לנו משפחה מאוד קרובה בפולין, ואני הייתי בן 10, ודאי שתיארנו שפה יהיה יותר טוב, לא יודע אם יותר טוב, אבל יהיה יותר בטוח מבחינת חוקי הגזע.
לא הנחתם שהגרמנים יפלשו לפולין 3 שנים או 4 שנים מאוחר יותר?
לא, איש לא יכול להניח את זה. גם אבא שלי לא האמין שכל כך קרוב סוף נהיה תחת שלטון גרמני.
ואתם עוזבים לפולין, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה, מה כן. קורה?
4 חודשים אחרי כיבוש גטו לודז', הודיעו השלטונות הגרמנים שכל יהודי לודז' להיכנס לגטו. אז הקמת גטו לודז'. והוריי חשו שלגטו אתה נכנס, אבל חי לא יוצא. לכן החליטו לשלוח אותי, הייתי בינתיים כבר בן 14, יחד עם אחי יצחק, שהוא אז היה בן 30, והוחלט שאנחנו לא ניכנס לגטו, אלא ננסה מיד למלט למזרח פולין, איפה שנכנס הצבא האדום.
וזה מרחק מאוד גדול, כי פולין נמצאת על הגבול עם גרמניה, וזה גם חלק שסופח לגרמניה מפולין. לברוח לצד השני, למזרח פולין, זה דרך קשה.
זה היה מסע תלאות, מלאי סכנות. אבל איך שהגענו עד לנהר, שהוא חצה בין הצד הגרמני והצד הסובייטי, הנהר בשם בוק, חצינו אותו, ואיך שהגענו שלמים ובריאים לצד הסובייטי של פולין. בתור ילד פליט, שמע שלטנות, יחד עם הקהילה היהודית של ביאליסטוק, החסינו אותי בכזה בית ילדים.
ואתה בן 14.
אני בן 14. בבית ילדים בעיר בשם גרודנו, זה בצפון מזרח פולין, יותר קרוב לווילנה כבר. וכאן שהייתי שנתיים, ואחי המשיך הלאה לעיר וילנה, הייתה לו שם חברה, אליה נסע ושם גם התחתן איתה. כך שאני כילד פליט נשארתי בגרודנו בבית ילדים, ואחי בווילנה נשוי עכשיו עם חברה שלו.
והמלחמה מתקדמת ממערב מזרחה, וב-1941 מגיעים הכוחות הגרמניים וכובשים גם את החלק המזרחי של פולין, ונכנסים מבצע ברברוסה, והתכנסים פנימה לתוך ברית המועצות.
נכון.
איפה זה מוצא אותך?
אנחנו, העירו אותנו מיד בבוקר, כשהיו הפצצות הראשונות, בבית ילדים, כי הם מיד להתלבש, כל המדריכים באו, והתרלנו לנוס מזרחה, עם המון אנושי בורח, הייתה פאניקה טוטלית. גם הצבא האדום נס בפאניקה, כי הם לא היו מוכנים להתקפה הזאת. אז הגעתי לפרברי עיר מינסק, דרך 300 קילומטר. הכל ברגל.
הכל ברגל?
הכל ברגל. זה לקח איזה עשרה, שבועיים, לא זוכר בדיוק כמה.
ומה אוכלים בדרך? איך שורדים בדרך?
כן, איך שורדים. היו לרוב מטבחי שדה של הצבא האדום שהיו הפוכים. אז שם היו יטריות וסוכר וכל מיני דברים.
זה לאסוף שאריות של כוחות הצבא שעברו שם.
כן, או דברים, חבילות חבילות של יטריות למשל היה לי, ותיק שלי מלא יטריות עם סוכר, זה העיקר שאכלתי.
רק כדי שתהיה קצת אנרגיה. גרמני שעבר לגור במזרח. אבל הסכנה היא שאתה יהודי נימול. אפשר לבדוק את יהדותך בבדיקה מאוד מאוד פשוטה, מהירה, שהגורל ממנה הוא מאוד מסוכן. איך אתה נמנע מלהיחשף?
ככה הם גם עשו. כל הגברים שהגיעו תורם הסתברו להוריד את המכנסיים.
ואתה לא?
אז קודם כל הוא שאל אותי אם אני יהודי, כשאמרתי לא. שאני בן לאום גרמני, איך שהוא ימין לי, ולא סיבה להוריד את המכנסיים.
ואולי משום שהיה לך מבטא גרמני הולם?
כי
הייתי
בגרמניה, זו שפתם שלי. הוא לא הרגיש דבר. ולא רק שלא הורידתי את המכנסיים, אפילו שמחתי ששחרר אותי מעול היהדות הקומוניסטי, והעביר אותי למשכנה שלהם.
ואז אתה בעצם מגויס לצבא הגרמני?
אני לא מגויס כי חייל, אלא כי תורגמן. שירות אזרחי כאילו, אבל היו לי מדים, כן. הורידו רק את כל הסימני הממלכתיים, כן. וקיבלתי כזה פס לבן, כתוב היה תורגמן.
וממסגרת תפקידך, בין היתר, כן. אתה כחלק מצוות החוקרים,
כן.
של הבן של סטלין, שנלכד
נכון.
על ידי הגרמנים.
נכון. זה היה עיר סמולנסק. גם תרגמתי את החקירה הראשונית, כן, כזה חקירת שדה שמתברר שזה היה בנו של סטלין, כן. בשבילי זו הייתה הפתעה גמורה, כי אז שנתיים אחרי חינוך בבית ילדים סובייטי, אז ברור שסטלין יהיה האלוהים שלי החדש, ופתאום עמדתי מולו, הייתי ממש בהלם. היה לי קצין גרמני שרצה למצוא אותי בתור בן, והיות ובינתיים הגיע חורף הרוסי, הגרמנים המלחמה נעצרה לפני מוסקווה, היה מינוס 15, מינוס 20, כפו להם ידיים ורגליים, ואותי הם שלחו לגרמניה לפנימיה של הנוער הגלרי, לקבל חינוך ברוח הנציונל סוציאליסטית, והאימוץ אחרי הניצחון. ככה הייתה הכוונה. וככה בשם בדוי, עם זהות שאולה, למדתי פה בצבר ההתלראי הזה, שלוש וחצי שנים
שורדים בתנאי כן. פנימיה מול בני נוער שהחינוך שלהם הוא חינוך היטלראי.
אז גם אני עד היום, אז יש לי תשובות כמובן, כן, בדיעבד יש לי, אבל אז לא ידעתי, כי הייתי כל רגע עלול להתגלות ולהיות מוצא להורג, אבל כמו בי מנגנוני הגנה מאוד חזקים, אינסטינקטים. הם השתלטו, הם הבילו אותי. ומה שכן, המנגנון ההגנה היה שחל באיזה פיצול נפש. אני חייתי בשתי עולמות, גם בעולם ההווה של הנאצים, הייתי נער היטלראי, כן. ובצד שני שמרתי על ה... זהות היהודית שלי.
נדרשת לעשות פעולות אנטי-יהודיות במסגרת השירות החינוך ההיטלראי שקיבלת שם?
תראה, פעולות אנטי-יהודיות לא היו לנו, כי הייתי בעיר בראונשווייג, שהיא במילא כבר הייתה נקייה מיהודים, אבל מה שבשבילי היה הכי גרוע, לימודי תורת הגזע, ששם הייתה פשוט לימוד קיצוני של נגד יהודים. מדוע צריך להשמיד אותם וככה, תורת הגזע, כן. אני יכול לעשות דוקטורט על תורת הגזע שלהם.
והמלחמה מסתיימת?
מלחמה מסתיימת, אני עדיין עוד נשלחתי כאילו לגיוס, הוא גייס, היטלר גייס את כל הנוער הדלראי, במסגרת הפולקשטורם קראו לזה, שרה עממית, ונשלחתי עוד לחזית עם בזוקה ביד, אבל נפלתי, כבר זה היה סוף מלחמה, כבר הגיעו האמריקאים, לקחו את כולנו, את נוער היטלראי, לכזה מחנה שבויים, אבל היות בארגון הנוער היטלראי לא הוכרס כארגון פושעי מלחמה, לפי משפטי נירנברג, כן, מלחמה. אותם שחררו, צריכה לחתום על תופס שלא נמשיך ללחם במחתרת, כי היטלר דרש ללחם בוורוולף, זה כזה מחתרת. ברור שחתמתי עם שתי ידיים ויצאתי חופשי.
והמזל הגדול היה שאת אחיך יצחק מצאת?
אחי יצחק, הוא שרת במחנה דכאו, נפגש איתו אחרי מלחמה במינכן.
אבל ההורים נרצחו והאחות עבדה.
ואחותי במחנה... שטוטוב, זה ליד דנציג בפולין.
מה חוזר אליך מהמלחמה הזו?
אני כל הזמן זה לא ממש ממני, כי שלוש וחצי ארבע שנים לחיות בפחד שכל רגע אתה עלול להתגלות כיהודי ולהיות מוצא לרגע, ודאי שלא יוצאים מזה ללא פגיעה נפשית.
יש דברים שחוזרים בחלומות?
אבל אני מתמודד עם זה, אני כתבתי ספר, זה היה בשבילי, הייתי אומר, זה מין תרפיה עצמית. כתבתי את כל מה שהיה לי על הלב, למרות שיש שם דברים שאז לא כל כך נעים היה לכתוב, שאני בסופו של דבר התגלגלתי עד ידי כך, שהייתי נער היטלראי אמיתי, שהאמנתי באידיאולוגיה הזאת, וצרחתי ממש יחי הניצחון. ומצד שני ידעתי שהניצחון זה השמדת העם שלי. אז חייתי באיזה מין סיטואציה סכיזופרנית. ביום הייתי נער היטלראי במדים, ובלילה במיטה הבא זיכרון לגטו. וככה בשתי עולמות האלה חייתי את כל ארבע השנים.
שלמה פרל, הסיפור שלך הוא באמת אחד המדהימים, ואני באמת מרגיש בר מזל שהייתה לנו הזכות לשוחח איתך, שיהיה לך ימים טובים, משמעותיים, בריאות טובה. תודה רבה לך.
תודה רבה. שלום.
במשעול העובר כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי שמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי עובר אני כעת בנופים חדשים הצעדים הם נעשים כה איטיים מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר מה בלב אתה שומר קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר ערים ראשי אל המחר ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי ישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי